היי, ברוכים הבאים לפרק בשיתוף חברת The Founders. הפרק הוא חלק מסדרת Legal vs. Finance, סדרה שבה נשוחח על חשיבותם של כל אחד מהתחומים, הפיננסים והמשפטיים בחיי סטארט-אפ. נדגיש את החיבור שבין שתי הדיסציפלינות, ואיך נמנף אותם יחד לסטארט-אפ שלכם. שמי אנה ליפניק-לוי, CMO, ואיתי פה תומר היימס, שותפי היקר, COO בחברת The Founders, ואיתנו יחד עורך דין פול ויינברג, בעלים של משרד עורכי הדין ויינברג. היום אנחנו נדבר על האתגרים של שותפים, על הסכם מייסדים, טעויות נפוצות שיזמים עושים בתחילת הדרך, ותוך כדי האירוע ניתן כמה שיותר טיפים מהניסיון שלנו. תהנו! כל ההתכנסות הזאת התחילה משיתוף פעולה שלנו, של לקוח.
נכון.
בשם הטייסת, זו חברה מדהימה שהיא גם סוג של סטארט-אפ, שעוסקת במצוינות, בעלה המצוינות גם הארגונית וגם האישית, כולם יוצאי צבא, טייסים, טייסי קרב, ודרך העבודה המשותפת שלנו הגענו למסקנה שיש לנו הרבה מאוד ממשקים משותפים, ושיש מקום לדבר על זה, יש מקום לשתף מהידע שלנו וככה להעניק אותו ליזמים ולסטארט-אפים, כי הרבה מאוד מהדברים שאנחנו פוגשים עם חברות שאנחנו עובדים ביחד, לפעמים זה קצת too late, לפעמים מפספסים כל מיני שלבים חשובים בדרך, אז החלטנו ככה לפתוח את זה ולדבר על זה קצת יותר לעומק. אז הנה אנחנו מתחילים. אז ככה, למעשה מקימים חברה ככה, וזה יש רעיון, ומחפשים את הרעיון המנצח שאיתו אנחנו נוכל סביבו לבנות את החברה, אבל בנוסף לזה יש גם את השותפים, נכון, תומר?
כן, לגמרי.
שאתה רואה ככה את כל החברות והסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, ובאמת יש הרבה. איפה הבלנס שאתה רואה בין חשיבות הרעיון המנצח, המוצר, לבין בחירת השותפים?
אני חושב שאחד הדברים שהכי חשוב להכיר בעולמות הסטארט-אפ, זה שרעיונות טובים יש המון. ואחד הדברים הכי חשובים זה האיזון בין היכולת שלנו להביא רעיון שהוא מנצח, לבין צוות שיוביל אותו להגשמה. בדרך כמובן יש עוד הרבה פרמטרים, כמו שהמציאות תסתדר לנו ולא יהיה קורונה, אם אתה מרים איזשהו סטארט-אפ בטרבל טק או כל מיני דברים אחרים, אבל אני חושב שאחד הדברים הליבתיים בהצלחה של סטארט-אפ, זה באמת המקום שבו פוגשים רעיון טוב עם צוות שיודע להוביל אותו לאיזשהו מימוש של חזון.
אז אני עוברת אליך פול, אליך מגיעים השותפים אחרי שהם כבר נקבעו, זאת אומרת, מגיע לך כבר צוות, איך אתה רואה את החשיבות של בחירת השותפים בסטארט-אפ?
כן, זה נכון. קודם כל, ערב טוב לכולם, תודה עד שבאתם. זה נכון שאנשים מגיעים אליי כבר עם שותפים, זה כבר פייט הקומפלי, הם כבר בחרו את השותפים שלהם, ואנחנו, המבחן הראשון זה כאילו ההסכם מייסדים. זה כאילו שמתחתנים, כאילו חותמים על ההסכם ושם את זה מגירה, או לא שם את זה מגירה, אז שם אנחנו באמת רואים את המבחן, איך הם מתייחסים לאחד שני, איך הם מתייחסים לכל הסוגיות. ואנחנו, הדבר הראשון שאנחנו אומרים, בוא תעשה את ההסכם הזה כמה שאתה מהר, כאילו אל תעכב לעשות את ההסכם הזה, קודם כל כזה מבחן לראות איך כולם מתייחסים לאחד שני. ודבר שני, זה חשוב לכולם, מבינים מה לשולחן, מי נגד מי, מי מקבל מה, מה מי עושה מה, ואז שם את זה בצד וכאילו ממשיכים.
אתה רואה איזשהו קשר בין ההתנהלות ההתחלתית איתך כשותפים לבין מה שעתיד לבוא? זאת אומרת, אתה יכול לזהות בהתנהגויות של שותפים משהו שמסמן את ההמשך של הסטארט-אפ?
כן, האמת היא שאנחנו קודם כל מנסים כאילו להסביר להם את המסגרת של ההסכם מייסדים, ואנחנו רואים שברגע שמגיעים מבושלים כבר עם הסכמות, אז זה מאוד מאוד קל, וזו שיחה אחת או שתיים, הסכם מייסדים זה משהו שצריך לעשות אותו ולהמשיך הלאה. אם הם מתעכבים על זה, אז כנראה יש בעיה, ולפעמים אנשים באים קביעות, זה אחד מהבעיות, כל אחד בא עם הארון של הבעיות שלו, וכל אחד רוצים לשים את הבעיות של השולחן, שהוא עשה לי את זה, בגלל זה אני לא עושה את זה אחרת, אני עושה את זה קצת לתקן את זה, אבל מה לעשות, יש מייסדים אחרים על סביב השולחן, וברגע שזה מתעכב, קודם כל זה לא אומר שהכל נכשל, צריך לטפל בזה, צריך לעבוד, זה קצת תרפיה כזאת, באמת, סוג פסיכולוגיה כזאת, לעבוד על זה, לראות איך אנחנו באמת מגברים על המכשול הזה, אבל אם זה מתעכב ומתעכב ומתעכב, ואז בא עוד מייסד, ואז זה פותח עוד פעם, זה כנראה לא טוב. אז גם כל אחד רואים את השני, איך מגיבים ואיך באמת מקבלים על הבעיות האלה, אז אני חושב ככה, זה הסיבה שבעצם צריך לעשות את זה כמה שאתה אומר.
אז אתה אומר שאם זה קורה יחסית מהר, זה סימן טוב.
סימן טוב מאוד, ובעצם זה, אתה רואה שאנשים, זה לא העיקר. העיקר זה לא ההסכם הזה, העיקר זה באמת היחסים שלהם ואיך הם בונים את החברה ביחד.
אני חושב שגם אחד הדברים המאוד מאוד חשובים לזכור, שהסכם מייסדים הוא כלי, הוא לא מטרה. ואחד הדברים שחשוב להבין בו, זה קצת כמו שמתחילים זוגיות. כשאם אתם לא מצליחים להסכים, עוד לפני שבכלל יש שווי לחברה, ובכלל לפני שהתחלנו להראות את הפוטנציאל המלא של הרעיון, אם לא הצלחנו להסכים על הדברים הבסיסיים ולהתנהל בצורה שהתקשורת בין הפאונדרים היא תקשורת טובה, ולא הצלחנו לחלק משהו שעדיין אין לו שווי, אז אנחנו צריכים להבין שבהמשך הדרך, כשנהיה בזוגיות של שותפות ביחד עם אותו אדם, אנחנו עלולים להתעכל בדברים טיפה יותר בעייתיים. הסעיפים שם קצת מזכירים הסכם המון, עם אהבה מספיק גדולה, ההסכם המון הוא שם בשביל תעודת ביטוח, ואנחנו מקווים לא להוציא אותו אף פעם מהמגירה. אז אותו דבר יש לנו את ה-Founders Agreement, שהוא בעצם איזשהו מסמך שמחייב אותנו להבין מהם הגבולות של כל אחד, ועל מה אנחנו מסכימים לפני שאנחנו יוצאים לדרך, כדי שכשנגיע למצב שחס וחלילה נתגרש, או שיקרה איזשהו משהו מהותי בחברה, לא יהיה מצב שאנחנו מתחילים לריב כשיש על מה לריב, אלא אנחנו מונעים כבר את המחלקות ומונעים את החיכוכים, וזה בעצם עוזר לנו להתקדם קדימה.
אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר. אנחנו יודעים שהסכם מייסדים הוא הסכם שהם מסתכלים עליו משקיעים. מה חשוב ל-VCs ולמשקיעים, לאנג'לים, בהסכם מייסדים שכזה?
אז קודם כל אני חושב, לפני שאנחנו מגיעים לזה, בואו נדבר כמה סעיפים בהסכם מייסדים, כי אני חושב אנשים, כאילו זה מילה מאוד גדולה קדימה. כזאת, ומה אני חושב, מה צריך להיות שם. אז קודם כל, כל אחד עם האחוזים שלו, כל אחד עם התפקידים שלו, כמה זמן כל אחד הולך באמת לשים על הדבר הזה. יכול להיות שמישהו הוא רק חצי מהזמן שלו. אנחנו רוצים לדעת שכל ה-IP שייך לחברה, אנחנו רוצים שיש בעיה שמישהו יש לו איזה IP ממקום אחר, שכולם מעבירים את הזכויות למיזם. אולי הסעיף הכי רגיש מכולם, ואני חושב זה דווקא אנשים חושבים זה חשוב למשקיעים, ודווקא זה חשוב למייסדים, וזה הסכם, זה הסעיף של ה-repurchase. זאת אומרת, כאילו, רק שאנשים מבינים מה זה, זה סעיף שאומר שכל אחד יש לו מניות שלו, אבל צריך באמת לקבל אותו על פני זמן. זאת אומרת, זה מניות שלך, ואפשר לקנות אותם באפס, או להביא אותם למישהו אחר, במידה שמישהו לא ממשיך במיזם, או מישהו פתאום מקבל איזו הצעה מ-IBM שרוצה לתת לו 100,000 שקל לחודש וכאילו לצאת. צריך להיות מצב איך למלא את החור הזה, צריך לקחת את המניות שלו ולתת למישהו אחר. אז זה סוג הסעיפים שאנחנו רואים, גם את העניין של קבלת החלטות, מי יהיה בבורד, דירקטוריון, לא כל אחד יהיה בדירקטוריון, יכול להיות מצב שמישהו בולט כאילו מחזיק 80% מהמיזם, הוא ימנה את כל הדירקטורים, אם זה יותר...
זאת אומרת, יכול לקרות מצב שלא כל השותפים יהיו בבורד.
נכון, זה תלוי באחוזים, זה תלוי גם יכולת של אנשים לנהל את החברה, איפה כל אחד יש את החוזק שלו, ובעצם צריך להבין איפה נקודת חוזק של כל אחד, ולא כל אחד יכול לציעו, ולא כל אחד להיות בדירקטוריון, ומה שהכי חשוב גם, וזה אנחנו משתמעים פני עתיד, כאילו לגבי המשקיעים, וזה מגיע לשאלה שלך, אנחנו רוצים מכשולים בתוך ההסכם הזה, זה כן כלי, אבל לא רוצים למצב שמגיע לגיוס שכולם רוצים להגיע לשם, ואז יש מכשול שמייסד אחד שאומר, יש לי זכות למנות דירקטור, או יש לי זכות כאילו להצביע על אם צריך השקעה או לא השקעה, או באיזה שווי, לא רוצים להגיע למצב הזה, חייב להיות משהו שזורם, שכאילו מה שקרה סימלס, אנחנו רוצים להיות מצב שנגיע למשקיע, והוא אומר, בואו, יש פה השקעה, יש פה השקעת ויש פה אנשים שמבינים מה זה הסכם מייסדים, כאילו באמת עם קצת בגרות, שמבינים מה כל אחד צריך לעשות, ומה המגבלות, ובצד שני, אנשים חושבים, בוא לא נתן רעיונות למשקיע, אבל משקיעים יודעים את זה, אם הם רואים משהו, קודם כל מראים את זה, זה ציון, זה ציון בעצם לבגרות של המיזם, בצד שני, אם הם לא רוצים את זה, הם יכולים לשנות את זה בכל מקרה, אז אל תחשבו שהמשקיעים, כאילו שאין להם רעיונות, יש להם רעיונות. אבל אני חושב שהם רואים את הבגרות של המיזם, רואים שהם רוצים להיות משהו מסודר, וגם חשוב שההסכם מייסדים הוא גם סוג של תקנון, כי אתה לא עושה תקנון כאילו ארוך בהתחלה, אתה עושה תקנון קצר, כי זה לא שווה את הכסף. אז זה כלי שיש לו פרק מאוד מאוד כאילו זמני.
אבל נגיד שבאמת קורה מצב שסטארט-אפ רציני, צוות רציני, מוצר מצוין, הכל נראה נהדר, הסכם המייסדים לא משהו. זאת אומרת, זה נייר שככה דיברנו על זה היום, נייר ששורבט ככה באיזה מסעדה.
משהו הורידו אותו באינטרנט פשוט.
כן, משהו כזה. זה ממש קריטי למשקיעים?
אז בואו ניקח, זה לא הפיל עסקה. זה לא פסקה, אבל בואו נראית ברור, ברור פה. מה שהכי חשוב למיזם, לדעתנו, ואנחנו רואים את זה בכל הסטארטאפים, זה אנשים והרעיון והשוק. אנחנו כיועצים, אנחנו מנסים לתת כלים לסטארטאפים כדי להיות מסודר, להיות מוכן, אבל אני לא חושב שאם ההסכם הזה לא פרפקט, זה יפיל את העסקה. בצד שני, זה עוד ציון. זה משהו שרואים שזה מסודר. זה גם במיוחד, לסדר את העניינים בין המייסדים, והייתי בלא מעט מאבקים בין מייסדים, וזה לא, זה לא מסתיים טוב. כאילו, בסוף היום, אם זה מה שקורה, הדבר הזה לא מצליח, וזה מראה בסוף היום, זה רק, בסוף היום זה רק מסמך. זה רק מסמך, זה לא אנשים. אנשים זה מאחורי המסמך. אז זה לא יכול להפיל עסקה, המשקיעים יכולים לפתור את הבעיה.
וזה יכול לעזור.
זה יכול לעזור.
אם תסתכלי על זה בגדול, אם אנחנו מסתכלים רגע על דרך לעשות משהו, את יכולה לכתוב קוד, שהוא הקוד הכי מלוכלך ועקום בעולם, ובסוף זה יעבוד בחלק מהמקרים. אבל יש דרכים יותר, שהם נקרא יותר בצורה מתודית, יותר נכונה, יותר סדורה, ואז אנחנו אמנם נשקיע טיפה יותר זמן בתהליך, אבל זה יהיה מסודר, זה יהיה נכון. כשתהיה לנו בעיה איפשהו, אנחנו נדע איך ללכת, ולהבין, לשלוף את המקטע הנכון ולהתייחס אליו. אז זה מתחיל ב-Founders Agreement, וזה עובר בעצם, זה רק מה שנקרא אינדיקציה קטנה, מה שנראה לי פול סימן שם, זה דרך שמציינת למשקיע, איך אותו סטארט-אפ מתנהג, איך נראים הספרים החשבונאיים שלו, איך נראה כל דבר בעצם שהוא נוגע בו.
אז בקיצור, חשוב פה תכנון וסדר. זה חוזר לנקודה הזו.
סדר זה כסף, חד משמעית.
אבל אמרת, אני רוצה להגיד שלא רק ההסכם מייסדים, ויש כמה דברים אחרים, סתם טיפ אחד, שאנשים יכולים לחשוב עליהם, כאילו, אומר, בוא נקים חברה. חברה זה לא רק סתם להקים חברה, צריך להקים חברה עם קצת חזון לעתיד. זאת אומרת, הרון של החברה צריך להיות כאילו מתאים למה שאתם הולכים לעשות, לא לבקש מאח שלך שהוא עורך דין, בוא תקים חברה מהמניות. זה לא עוזר לך, בסוף יום לא עוזר לך. זה הכל עניין של תכנון, זה חלק אינרנטי מההסכם מייסדים, הכל ביחד. כאילו זה עניין של תקנון והסכם מייסדים, זה כלים מאוד פשוטים, אבל אפשר לעשות טעויות. אז כמו, אפשר לקחת מהאינטרנט, אבל בסוף היום צריך לנקות את זה אחר כך, ועולה כסף וזמן.
פול, הסכם מייסדים הוא מאוד מאוד מקיף, אז למה הוא זמני בעצם? שזה משהו שלא, אני חושבת שלא לא כל היזמים מכירים את זה, זה שווה לדעת.
קודם כל, אנחנו מקווים שהוא זמני, כי אם הוא לא זמני, זאת אומרת שהכסף עוד לא הגיע. או הכסף הגיע מהמייסדים, או כסף מכסף קטן. בדרך כלל משקיע מגיע היום, יש כל מיני כלים, ובטח נבל את זה בהמשך, בעזרת השם באירועים הבאים שאנחנו עושה, אבל בדרך כלל מחליפים את התקנון בהסכם, כאילו בהשקעה הראשונה, ושם הוא באמת מחליף כמעט כל הסעיפים של ההסכם מייסדים. כל מיני זכות ראשונה, זכות להשתתף בגיוסים, את הדירקטוריון, את קבלת ההחלטות, כל הדברים כאילו באמת מחליפים בתקנון, ומה שנשאר זה כאילו מה שכאילו את ה-repurchase, מה שדיברנו, זה גם נכנס בתוך הסכם העסקה של המייסדים, אבל זה גם עדיין חשוב עד שתגיע למצב כזה. אז הוא זמני, אבל הוא חשוב עד שתגיע שם, כי אם לא, יש וקום מסוים, ועם הוקום מסוים זה יכול להיות ליצור בעיות שאי ודאות. אז אנחנו כל הזמן רוצים לדעת ודאות, איזה זכויות, איזה התחייבות לכל אחד יש, ויש כרגע, יש כולם נוגדים סביב המייסדים, פתאום יש פה רוקד חדש, המשקיע, mm-hmm. ועוד משקיעים, אז הכל משתנה, אבל...
חייבים לדעת שזה באמת דינמי.
נכון.
וזה טוב.
נכון.
אתה יכול לתת לנו ככה את ארגז הכלים של כל המסמכים המשפטיים, שחשוב, יש פה הרבה יזמים צעירים, שחשוב שידעו שיהיה להם את זה ככה בארסנל, מוכנים?
אז אני בדעה שעורך דין בהתחלת החברה, קודם כל הוא לא צריך לעשות המון בשביל החברה, כי יש פה תקופה שהוא צריך לעבור עד שהוא מגייס את הכסף. אז אני חושב, מהניסיון שלנו, הדברים הקריטיים זה קודם כל להקמת החברה, וגם יש איזה אישו פה, האם אנחנו מקים את זה באופן מיידי, האם אנחנו כאילו עושים את זה רק שיש פה השקעה בדרך, יש ענייני מס פה, עניין של שווי, אני בעד לעשות זה כמה שאתה מהר, זה כמה אלפי שקלים, אבל כדי לעשות זה, אם אנחנו, בוא נקרא לך, committed, אנחנו צריכים להתקדם ולהקים את החברה. הסכם יזדים, דיברנו עליו, זכות חתימה כדי להקים חשבון בנק, יש לנו מה שקרה, הסכם סודיות, שבדרך כלל יש חברות פתאום, הם מכתיבים לסטארט-אפ, אבל אם אתם רוצים להתחיל לדבר עם אנשים על הרעיון שלכם, כדאי שיהיה לכם הסכם, כאילו, בארון שאתם יכולים להשתמש.
NDA זה חשוב שזה יהיה שלך, כן. או שזה יכול להיות
שאפשר,
גנרי?
כמה שאפשר, קודם כל שיהיה לכם את זה, גם בכל תחום יש עוד NDA אחר, תלוי במה התחום ומה אפשר, כאילו, אם זה מכשור רפואי, זה אולי קצת יותר רגיש. הדבר, אחד מהדברים שאני חושב, אז דיברנו על זה, דיברנו על, צריך איזה מה שקרה, הסכם שירותים, לאו דווקא, זה לא הסכם עבודה, כי בדרך כלל לא מסיקים עובדים בשלב הזה, בשלב מוקדם, כי אין כסף, אז עושים הסכם שירותים, איזה מישהו שעשה איזה קצת תוכנה, קצת שירותים, וזה מביא אותי לדעתי לדבר הכי חשוב, וקצת אולי יפתיע את כולם, אני חושב צריך תוכנית אופציות. למה? כי זה המטבע היחיד שיש לכם בשלב הזה. אין לכם כסף, ואם אתם מתחילים לחלק אופציות, בלי מסגרת של תוכנית, ואם כל אחד מחלק אחוזים וזה, אז יש כל מיני מסמכים שמסובבים, וברגע שאני מגיע לסיבוב כסף, אז יהיה בלגן. אז אני מעדיף להקים תוכנית אופציות, ושאפילו שבשלב הראשון זה יועצים, כי יש פה משמעות של יועצים ועובדים לגבי תוכנית אופציות, גם זה אחד מהנושאים שאנחנו רוצים לחסות בעתיד, אבל אני חושב, אם הכל תחת תוכנית אחד, ואפילו לא, אם לא רוצים תוכנית אחד, אפשר לעשות כאילו הסכם אופציה אחד, שמחסה את כל היועצים, כדי לשלוט על מה אנחנו נותנים. כאילו זה בעצם, אם לא, זה יכול באמת להיות בלגן, לגבי כל העניין של ההון של החברה.
אתה יכול לתת לנו סדר גודל, כמה עולה לעשות תוכנית אופציה? סדרי גודל.
יש, תלוי, אם עושים את זה נאמן, זה בעצם תוכנית זאת תחת מס הכנסה, אז בדרך כלל נאמנים לוקחים איזה 2,500 שקל לניהול התוכנית. לעשות התוכנית עצמה, זה די סטנדרטי, כאילו למי שיודע איך לעשות את זה, זה כמה אלפי שקלים.
אבל שווה את זה, אתה אומר.
אני חושב שווה את זה, כי זה באמת, עכשיו יכול להיות שבהתחלה, כאילו יש פה קצת על, אני לא רוצה לעשות את זה, זה סתם חבל לכסף, אבל אם אתם יכולים כאילו באמת לקחת אנשים לעזור, ואין לכם כסף לתת להם, אני חושב כן לעשות את זה נכון בהתחלה.
זה קצת כמו להביא להם בעצם הסכם העסקה, שהוא כמו שצריך והוא תפור לתפקיד שלהם, לעומת להוריד איזשהו, זה תמיד עניין של מה, האם הג'נרל נולדג' כזה שמסתובב בחוץ, משרת אותנו כמו שצריך, אנחנו צריכים לראות קצת גם טיפה מעבר לקצה האף, כי האנשים האלה הם בין הנכסים הכי חשובים לנו שהסטארט-אפ שלנו יזוז. אנחנו לא רוצים פשל שם.
וגם להביא את האנשים הנכונים, on the go.
זה אחד האתגרים היותר...
היותר גדולים. תומר, תספר לנו קצת על תפקידו של ה-CFO בחייו של סטארט-אפ.
אני חושב שזה אחד הדברים היותר מעניינים, כי קודם כל, הרבה פעמים אני מתייעצים איתי יזמים ואומרים, רגע, עד שאין כסף לנהל, אז למה לי להתייעץ בכלל עם CFO? CFO בקליות זה פונקציה מאוד יקרה. סטארט-אפ, כשהוא מגיע בעצם למקום שהוא מנהל בבוטסטראפ, הוא בעצם מנהל את הכסף שלו או את הזמן שלו, וכשהוא מגיע למצב שהוא מגייס כסף, הוא בעצם מנסה להגיע ולנשום כמה שיותר עמוק ולנהל את הכל בעצמו, במיוחד בשלבים היותר התחלתיים, בפריסיד והסיד, ולא תמיד זה נכון. לפעמים עצה של, אנחנו לא צריכים בעצם בשלבים האלה סטארט-אפ במשרה מלאה, אין שום סיבה, והיכולות שלו בעצם לבוא ולנתח את הברן רייט, ולמתוח את הראנווי, ולייצר מצב שאנחנו בצורה מודעת, מסתכלים על מה קורה בחברה כל חודש. זאת אומרת, אחד הדברים שאני רואה אצל יזמים, שלדעתי זה התנהגות קלוקלת, זה להגיע למצב שיש לנו תקציב, והוא יושב באיזושהי תיקייה באקסל, ואנחנו מתייחסים אליו רק שדברים בוערים לנו, כמו שפותחים את החשבון בנק, ורואים מינוס. תקציב זה משהו שצריך להיות חי ונושם, זאת אומרת, צריך לבוא ולהסתכל מה קרה כל חודש מבחינת האקטואל, בתנועות שלנו, בהתחייבויות שלנו, בהכנסות שלנו, ולהצליב את זה בעצם למה שתכננו. כשאנחנו כפאונדרים, כמי שמנווה את הספינה, יודע להגיד מה קרה בכל רגע, מה הולך לקרות קדימה. אני חושב שאחד הדברים שהכי קופצים לי לראש זה כשעשיתי איזשהו road trip בארץ זרה, לא הסתמכתי על כמה טלק יש במחל ויצאתי לדרך, אלא הבנתי כמה קילומטרים אני צריך לנסוע, מתי אני אפגוש תחנת דלק הבאה, ואיך אני הולך להתנהג עם דוושת הגז, אם אני נמצא באמצע המדבר. הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות ב-road trip כזה, זה להתעקע באמצע הדרך, וגם כסטארט-אפ, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהתנהלנו לא נכון עם המשאב הזה שנקרא דלק, שהוא מבחינתנו כסף, ואנחנו עכשיו חודלים פעילות. אז אני חושב ש-CFO זה המקום שלו, להיות היד ימין של אותו פאונדר, בכל מה שקשור לפיבוט, האם יש לנו מספיק דלק, כדי לעשות עכשיו פיבוט משמעותי, מה הפוטנציאל רווח, מה הסיכונים, האם אנחנו מקבלים עכשיו השקעה, אנחנו מגדרים אותה במטבע או לא מגדרים אותה במטבע. זה כל הכלים שיש בארסנל בעצם של אותו CFO, שמשרתים את היכולת של אותו פאונדר לקחת את הרעיון שלו המדהים, ולגרום לו לקרות בסוף. זה תמיד כלים שאנחנו בוחרים, כי אנחנו כפאונדרים, יש לנו המון פעמים המון המון רעש, אנחנו, אתה חייב את זה, ואתה חייב את זה, ואתה חייב את זה, אנחנו תמיד צריכים לחשוב בכל רגע נתון איזה כלי אנחנו שמים לידינו, באיזה עצימות, באיזה מחיר, וכמה הוא מקדם אותנו קדימה.
סופר חשוב. תודה. אני רוצה לקחת אתכם לנושא אחר. אתם מכירים את זה, את הקלישה הזאת שככה הרעיון עולה לנו בזמן המקלחת, ככה out of the blue, בהשראה שבאה מלמעלה. וזה לא בדיוק ככה, ההשראה באה לנו, יכולה לבוא מכל מיני כיוונים, ולהיות דומה לדברים אחרים, ואני רוצה לקחת אתכם לעולם של תואר הרעיון וה-IP strategy. אז איך אנחנו בעצם מבדים שהרעיון שלנו באמת טהור, שהוא שלנו, שלא לקחנו אותו לאף אחד אחר בטעות, ושאנחנו יכולים להתקדם איתו?
אז זה נכון, כאילו, לפעמים אני אפגש עם המון סטארט-אפים, וזה שאלה ראשונה שאני שואל, כאילו, מאיפה נולד הרעיון? כי חשוב שאני אבין את התשובה הזאת, ואני יכול לעבוד איתו, במקום שהמשקיע ישאל את אותו שאלה. כי הוא יכול לבוא מעבודה הקודמת של אחד מהיזמים. יכול להיות מצב שהוא כבר, הוא בעד, כאילו, בעבודה עכשיו, והוא פיתח את זה. יכול מצב שאם זה סתם רופא שהוא בתוך איזה בית חולים והוא חושב שזה שייך לו, זה לא שייך לו, שייך לממשלה. הוא עובד באוניברסיטה והוא חושב גם ששייך לו, ואז אני יודע שזה יש פה הסכמים שכאילו מגביל אותו. ובדרך כלל אנשים לא שומעים את השאלות האלה וצריך באמת לנתח את זה, כי בסוף היום הם צריכים לחתום על זה מול מייסדים אחרים ומול משקיעים אחרים, אז קודם כל חשוב לדעת כמייסדים ממי אתם נכנסים למיטה, מה יש להם ומה יש להם לתרום ומאיפה זה בא. לגבי IP strategy, ואני חושב זה פספוס גדול בסטארט-אפים פה בארץ, שבגלל שכולם חושבים שזה באמת המון המון כסף להתחיל איך להגן על IP בשלב מאוד מוקדם, אבל אני חושב זה שווה לשבת עם מישהו שהוא איש פטנטים, איש IP שהוא יכול לנתח את הרעיון ולהגיד בסדר, בוא, איך אנחנו מגנים על הדבר הזה? האם זה, כאילו, אפשר להגן דרך פטנט? האם יש פה trade secret? האם יש לנו, צריכים, זה רק ידע? האם כדי לרשום סימן מסחר, לפעמים יש איזה מותג שאתם רוצים להגן עליו, והשקעתם המון המון כסף ומוצא וכל זה, ורק מתורים אחר כך, רק רגע, אופה, יש למישהו את השם הזה. אז אני חושב גם כמו שאנחנו ממפים את הדרך שלנו כסטארט-אפ, זה ה-IP, כאילו האסטרטגיה, איך אנחנו מגנים, מה אנחנו הולכים לעשות, מה אנחנו רוצים לעשות, מה שווה לעשות, כי זה לא מעט כסף, פטנטים עולה המון כסף, לפעמים זה לא שווה, האם לעשות
בדיקה. אני רוצה שנתעכב שנייה על הלא שווה. מתי לא שווה לעשות פטנט?
תשמע, לא...
זאת אומרת, לרשום פטנט.
תשמעי, קודם כל פטנט זה בכל... זה לא כאילו... צריך לרשום את זה בכל מיני מדינות. ויש תהליך של provisional, ויש תהליך של PCT, ואחר כך אנחנו רוצים לבחור איזה מדינות לאכוף את הפטנט, כאילו, את התהליך, וזה עולה המון המון כסף, אלפי דולרים אפילו יותר. אני... כאילו הייתי מאוד מורה בסטארט-אפ, שהייתי גם מורה באופן אישי הזה, ובאמת אני חושב שילמנו איזה, הייתי קצת יזם גם באיזה הובי שלי, ואני חושב השקענו 5,000 שקל לעשות את הפרוויז'נל. אז זה כסף קטן בפטנטים, והמשך זה ממשיך להיות באמת יותר גדול. אני חושב גם בעולם של תוכנה למשל, לא רושמים המון פטנטים, כי כאילו... זה לא באמת פופולרי בתחום, היום יותר ויותר, כאילו פחות פופולרי. אם זה בשיעור רפואי, אין ספק, הוא חייב. כי זה חלק מהערך של הזה. אז צריך להבין איפה הערך של החברה. האם הערך זה הידע, האם הערך זה באמת שיהיה פטנט, כי ברגע שיש פטנט הוא בחוץ. זה אומר שמישהו יכול לעקוף אותו, וזה פחות באמת פופולרי בתוכנה, והיום המון המון חברות זה התחום שלהם.
אני רוצה לשאול אתכם, את שניכם, יש איזה רגע ככה שהפיננסים והליגל ממש מתחברים ברגע אחד מאוד משמעותי, שזה למעשה תהליך או של גיוס או של הנפקה וכו' וכו'. בואו נדבר קצת על החשיבות שבאמת שבה לחברה יש את כל מה שהיא צריכה מבחינת ליגל, שהכל מסודר, מבחינה פיננסית. בוא נדבר רגע על החשיבות הזו, ואיך אנחנו יכולים ככה לתת כמה טיפים ליזמים בהיבט הזה.
אז אני חושב, עוד זה, אני מרגיש את זה כבר, בוא נגיד עם תומר, שיש לנו באמת case study, שאנחנו עולים השיחה עם היזם, וכל אחד תורם את החלק שלו, וזה באמת עוזר, הסינרגיה הזאת הוא חשוב, וחשוב ליצור את הסנג הזה בין העורכי דין ובין אנשי פיננסים, כי לפעמים המשרדים הם מנותקים מהמורה חשבון או איש פיננסי, ובאמצע יש את המייסד שהוא מנסה כאילו לאסוף את הכל ולחסות את הכל ולעשות את הכל, ומאוד מאוד קשה לו שהיד ימיני לא ביניהם יד שמאל. אז אני חושב זה מאוד חשוב שיהיה תקשורת הזה, והיזם צריך ליזום את זה גם, זה לא יבוא מהיועצים, הוא צריך ליצור את הסינרגיה הזאת.
אני חושב שאחד המילים שאני הכי אוהב שאתה משתמש בהם זה enabler. זה אנשים שגורמים לדברים לקרות. ומהניסיון שלי בעבר, לפעמים יש נטייה להתעסק יותר מדי בחוזה או בסעיף X, והמטרה שאתה תמצא את האנשים שיעזרו לך להגיע למקום הזה, ואם היעד שלך הוא גיוס, אז בוא ניקח את זה כיעד לגיוס טוב ובריא לכולם ולכל הצדדים, אתה צריך שיעמוד מצדך עורך דין שמכיר אותך ומבין אותך. אני חושב שזה אחד הטיפים הכי גדולים שאני יכול לתת לאנשים, זה להכיר את העורך דין, זה איזשהו מערכת יחסים. העורך דין שלך, הראשון שאתה סומך עליו, הוא אמור לפגוש אותך כמה שיותר מוקדם. כי כשכבר הוא מגיע איתך לרמה של השקעה, אז יש לו המון המון כלים שהוא כבר למד אותך. ואם את מסתכלת היום, ואני אומר, את יוצאת כסטארט-אפיסטית, ויוצאת לאיזושהי השקעה מאוד מאוד גדולה, ואת פתאום נזכרת... חצי שנה לפני הגיוס, לצרף עורך דין. זה ממש לא אותה תקשורת ולא אותה מערכת יחסים, אם לקחת את עורך הדין בשלב יותר מוקדם. הוא ליווה אותך, הוא הצליח להבין את המקומות שאת צריכה בהם חיזוק, או לחילופין, לבוא ולשרת את המקומות של, הוא יודע ששם את חזקה, הוא יכול להחצין את זה בתוך המשא ומתן. אני חושב שגם אותו דבר בעולמות הפייננס, עולמות הפייננס, הסדר, הארגון, היכולת להבין שפאונדר הוא לוקה בחסר בתחום X, והוא מאוד חזק בתחום Y, זה בדיוק המקום של אנשים שנותנים שירות לפאונדרים, לחזק אותם ולהשלים אותם איפה שהם חלשים, לאפשר להם את העסקה הנכונה, לספר להם את מה שהם לא רואים, המון פעמים יזמים שהם מנוסים, יודעים כבר להגיד, יותר נכון לי איפה שאני, הבליינד ספוט שלי, שמישהו יחסה את זה. כי המקום של פאונדר הוא לנווט את הספינה ולהבין איפה אני יכול לייצר את המומנטום הכי גדול להתקדם, ומה אני עושה כדי להוריד פריקשן, כדי להוריד מצב שאני מייצר לעצמי גרר שהוא מיותר. עסקה לא טובה, שזה שפאונדר נכנס עם עורך דין שהוא לא בדיוק הבין איך הוא עובד, ואז אנחנו מתחילים לייצר תקשורת קלוקלת אל מול המשקיע, כנראה שאנחנו לא נצליח לגרום לעסקה הזאת לקרות. אחד היזמים שדיבר איתי פה לפני, דיברתי איתו על הקטע של כמה חשוב לגרום לכל הדברים האלה לקרות עוד לפני. את המשקיעים שלנו אנחנו פוגשים לא ביום שאנחנו רוצים מהם כסף, כי זה פחות נכון ברמת האמון שנבנה לדפוק ולהגיד שלום אני רוצה X מיליון דולר. הרבה יותר נכון לבוא ולבנות את זה עוד מההתחלת הדרך, שלום, אני הולכת להקים מיזם שהולך לייצר שינוי מאוד מאוד גדול, אני חושבת שכדאי לך להכיר אותי, הנה אני, הנה מה שאני הולכת לעשות, הנה הצוות שאני מגבשת סביבי, וזה המקום שבו אני חושבת שכדאי לך להכיר אותי שוב בעוד איקס זמן, הנה הדברים שאני הולכת להציג לך, כדי, ואני עוד לא רוצה ממך כסף. הנה הדברים שאני הולכת...
זה ממש לזרוק את התיק מעבר לגדר.
אני חושב שזה אחת האסטרטגיות שאני הכי אוהב, כיוון שזה מאוד אנושי, זה מאוד ברור. אנחנו לא מסתכלים על VCs ועל אנג'לים בתור ארנק מעלך. הם אנשים שרוצים שיהיה להם איזושהי רמת אמון. בן אדם שבא ומשקיע בעון סיכון, רוצה להבין שהשקל שלו הולך לעשות תשואה, ולהבין מה הסיכון הגלום בתוך העסקה הזאת. אם אני בא ועכשיו נוחת עליו ואומר לו שלום, תביא לי 100 שקל, זה מאוד שונה מאשר שהוא יכיר אותי ויבין מה עשיתי לפני, יבין מה החזון שלי, ישתתף איתי בדרך, יראה איפה נכשלתי ואיך תיקנתי, יראה מה תכננתי ויראה שאני עומד בזמנים, שהצלחתי להגיע למצב של פיתוח בזמן שאמרתי ובכסף שהקצבתי. זה נותן המון המון טראסט.
אני מאוד אוהבת את החשיבה הזאת שבעצם אנחנו כבר חושבים על יום הגיוס בתחילת הדרך. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, אוקיי, יש לנו רעיון ואנחנו, איתו אנחנו רוצים להגיע לאקזיט, שנייה, יש עוד כמה שלבים בדרך וגם אליהם אנחנו צריכים להגיע סופר מוכנים. זה לא קורה ביום ואנחנו כן רוצים לחשוב על הנקודות האלה ולהגיע אליהם הכי מוכנים שיש. אני נמצאת בשאלה האחרונה שלי. אחד הדברים שלדעתי, לדעתנו, צריכים לאפיין יזם, זה הנושא של פרואקטיביות. אני חושבת שזה goes without saying, הסיפור הזה של להיות בדרייב, עם הסכין בין השיניים לאורך כל הדרך. אני רוצה לשמוע מכם, איך זה בא לידי ביטוי בעולמות הפיננסיים, מה זה פרואקטיביות בעיניך, ומה זה פרואקטיביות בעיניך בעולמות הליגל.
בסדר, אז אני חושב זה אחד מהדברים הכי חשובים. אני אזכיר איזה קצת איזה משהו לגבי אדם מאוד מאוד חשוב שנפטר לפני כמה ימים, עוזי הגליל, שהוא אבא של הייטק בישראל, שהיה לי את הפריבילגיה להכיר אותו, וכל הזמן, וגם דיברו על זה בלוויה שלו, כל הזמן אומר, צריך לחשוב קדימה, מה יהיה הצד הבא, ובעצם זה לקחת את זה ולחשוב כאילו איך אנחנו רואים סטארט-אפים. אני, כשסטארט-אפ נכנס למשרד שלי, אני כל הזמן חושב על האקסט, כאילו ביום הראשון וכל דבר שאנחנו עושים חושבים על האקסט. הדבר, אחד מהטיפים שאני יכול, כאילו זה מה שקרה הרעיון הגדול, אבל להיות פרקטי, דבר אחד שאני רואה שבאמת באמת עוזר לסטארט-אפים שליצור זה דאטה רום. מה זה דאטה רום? זו מילה גדולה, אבל זה כאילו מסדר את החיים, וזה סוג של לקחת דרופבוקס, ליצור איזה כמה כותרות של הסכמי עבודה, כאילו ביזנס פלן, תקנון, כל הדברים האלה שכאילו אנחנו עושים בהתחלה, ולאט לאט כאילו למלא את הדרופבוקס הזה, וקודם כל זה עושה סדר בראש, זה טוב למשקיעים, זה משמש כאילו ככלי, לחברה.
זה נראה אחרת שאתה יכול ככה לשלוף מסמך מיד ברגע שאתה נכון, מתבקש ולא נכון, להתחיל לחפש נכון. אותו.
וחייבים להיות כל הזמן קדימה מה אנחנו עושים קדימה, כי באמת אם אנחנו רק מסתכלים כרגע אנחנו עושה טעיות. כל הזמן צריך, איך זה יכול להשפיע, איך מה שאני יכול לעשות עכשיו יכול להשפיע להשקעה, רכישה, שותף סטרטגי, עובד, מנכ״ל, כאילו שותפים שלי, אי אפשר לצפות את הכל, אבל צריך לנסות להיות עם כאילו ראייה קדימה.
אני חושב שאחד הדברים היותר מעניינים שאני מסתכל, שאני לוקח כשהכרתי יזמים טיפה יותר מנוסים, זה יכולת להסתכל בחלק מהזמן, בדברים המיידיים, כאן ועכשיו, וכל כמה זמן לצאת רגע ולהסתכל במעוף הציפור ולהבין לאן אני מנווט. ולא להישאב רק למקום אחד. זאת אומרת, תמיד לשחק את המשחק הזה, כמו בנהיגה, גם קדימה, קצר, גם אחורה. אם מישהו מתפרץ לי לנתיב, אני רוצה להיות מספיק מסוגל להגיב לזה בזמן, ואותו דבר בסטארט-אפ. אם משהו משתנה בסביבה שלי, אני רוצה להגיב לזה בזמן. זה הכל מתחיל מאיזשהו מקום של סדר וארגון לדעתי.
כמו שפול אמר, בדאטה רום, זה קצת מזכיר לי מחברות שהתחלתי בקורסים, ותמיד היה לי נורא רצון שהכל יהיה נורא מסודר וברור. אז לא תמיד זה המשיך באותה הדרך, לפעמים זה קצת התבלגן בדרך, אבל תמיד זכרתי שאני צריך לארגן את המידע בצורה שאני יכול לגשת אליו אחר כך. ולהתחיל ביום הראשון שלכם איזשהו פולדר של דאטה רום, ולייצר אותו בצורה מסודרת, ולהבין שאם יש סקשנים שצריכים להיות ממולאים בנקודת זמן מסוימת, כדי שהם משפיעים גם על תוכניות שאתם צריכים לקחת בחשבון בעוד שנה, בעוד שנתיים, זה איזשהו state of mind. כי אם אנחנו כל הזמן מגיעים למצב של דחיינות, ואנחנו מתרכזים אך ורק בפיתוח, ופתאום אנחנו מתעוררים לגלות שמשהו, יש לנו איזושהי שריפה שאנחנו צריכים להגיב אליה. כיזמים, אנחנו לא רוצים להגיע למקום שאנחנו רק מגיבים להתרחשויות סביבנו ומחבים שריפות. אנחנו רוצים להיות באיזשהו קונטרול, כי העומס עלינו מאוד מאוד גדול. אנחנו צריכים להיות בקונטרול כדי להבין שהאנרגיה שלנו מנוצלת להתקדם, כדי לצעוד כל פעם את הצעד הבא. וזה, אני חושב, לדעתי, ואני בטוח שפול הסכים איתי, דעתי לא רלוונטית, כיוון שבעולם הסטארט-אפ אין דבר כזה נכון. דרך של בן אדם אחת שהצליחה, היא לא גיידבוק להצלחה. בעולם הסטארט-אפ כל אחד יכול להצליח בשיטה שלו ובדרך שלו, וזה כל היופי. אבל אני כן חושב שזה משהו שיכול לתרום להעלאת סיכויי ההצלחה, כי ברגע שיש לנו את הדאטה רום מסודר, ויש לנו את התקציב המסודר, ואנחנו יודעים לעבוד איתו, ואת העורך דין שכבר אנחנו יודעים להפעיל אותו ברגע הנכון, ואנחנו לא מבזבזים זמן, זה הכל משפיע עלינו כפאונדרים, בהתנהלות הרבה יותר נכונה, שבעצם כל מה שאנחנו רוצים בסוף היום, זה להגדיל את הסיכוי, זה להגדיל את למתוח את הרנווי, לסדר את הברן רייט, כל הדברים האלה שאנחנו משחקים, כל הכפתורים שאנחנו מזיזים, זה תמיד משרת את אותה מטרה, גם השותפים שאנחנו, שאני חושב שזה אולי באמת הדבר שהכי חשוב לי, ליישר איתם קו, לגרום להם להיות לחדורי מוטיבציה לאותה מטרה, לייצר כמה שפחות פריקשן ואגו, שאגו זה האויב הכי גדול של סטארט-אפים, ובעצם לצעוד בצורה כמה שיותר יעילה קדימה.
אני גם יוסיף ככה טיפ משלי, אני חושבת שלמלא את החדר באנשים סופר מוכשרים, שהם פי אלף יותר טובים מאיתנו בכל מיני דברים, ובאמת לייצר גם גיוון וגם ראייה רוחבית ומעמיקה בדיסציפלינות שאנחנו כיזמים לא מבינים בהם מספיק. אני חושבת שזה משהו שהוא חשוב, והוא ככה תורם משמעותית לסטארט-אפים. וזהו, אנחנו ככה פתוחים לשאלות, אם אתם רוצים לשאול משהו.
הטיפ הכי טוב שלכם שאתם יכולים לתת בסטארט-אפ. טיפ זהב כזה של כל אחד.
תראה, אני חושבת שהיום התרכזנו ממש בנושא שאנחנו פוגשים אותו יום-יום, וזה הסיפור של השותפים. זה לחלוטין מרים סטארט-אפ ומפיל סטארט-אפ. אנחנו רואים את זה פשוט כל יום, עם כל כך הרבה סטארט-אפים, בכל כך הרבה ורטיקלים, זה אפילו לא משנה באיזה נושא. הסיפור הזה של הצוות, של האחדות הזאת, זה לא חייב להיות אחידות, אבל זה האחדות הזאת של אנחנו כולנו באותו צד. לפעמים יש איזו תחושה שכאילו יש איזה שני מתרסים, אבל זאת החברה, זה אותו אינטרס, ולפעמים אנשים קצת מתבלבלים. אז אנחנו מאוד השתדלנו דווקא לגעת במקום הזה, כי הוא באמת באמת חשוב, ואנחנו רואים ממש סטארט-אפים שמתפרקים, וסטארט-אפים שצומחים לשמיים, מהסיפור הזה שלה. זה לא חייב להיות גם שותפים, זה יכול להיות גם הצוות, העובדים, הם שותפים לכל דבר. ככה, לפחות אני רואה את זה. יש לך עוד טיפים ככה, זה?
אני חושב שהיום, קודם כל, לא יכול להסכים יותר. באמת, זה באמת הטיפ הכי גדול, וגם מבחינתי, אחד הטיפים שלקחתי זה, כמו בנגרות, למדוד כמה פעמים שרק צריך כדי לבצע כמו שצריך. לא להתחיל לזוז ולעשות לפי הבטן. לבוא ולבדוק ולמדוד פעמיים, ולהבין שבאמת, אם בחרנו עכשיו באיזושהי שפה של תכנות, איזשהו שותף אסטרטגי, זה באמת מה שנכון לנו, רגע לפני שאנחנו יוצאים ומשקיעים המון המון אנרגיה, למה אנחנו לשבת שנייה עם עצמנו, ולפעמים זה נורא מרגש, מישהו אומר לנו כן, האם הכן הזה הוא נכון לנו? זאת אומרת, המון פעמים אנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו נורא רוצים לדהור קדימה, היכולת שלנו כאנשים שמצליחים להביא את הרעיון שלנו לידי מימוש, זה להסתכל שנייה על התמונה הגדולה כמה שיותר בצורה אובייקטיבית וקרה, האם זה נכון לי? ואז זה לדעתי אולי משהו שמאוד יכול להוביל יזמים להצלחה כטיפ.
אני רק רוצה להוסיף, שזה לא בפן המשפטי, אבל אני חושב אומץ זה הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד ליזמים. כאילו, אלה שהם אומץ, הם מגיעים מאוד מאוד רחוק. וגם שלא יהיה פחד, כאילו, לקשל. בסוף היום, אני ראיתי אצלי כמה יזמים שלא הצליחו ביזמות, כאילו, במיזם הראשון, ודווקא הצליחו בשני או שלישי. ואם יש לך את הרוח של יזמות, אז אתה צריך אומץ, אתה צריך לקפוץ למים, אתה צריך to, מה שקרה, to push the envelope. כי כמו שאני אמרתי, עוזר גליל, עוד פעם אני חוזר מילים שלו, הוא רוצה, מה הצד הבא, מה הדבר הבא, מה, כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות, כאילו, מה שעשית בסדר, אין בעיה, יש לך קבלות, אבל תלך קדימה. אז כאילו הייתי שואל אותו, כשמע, עד 120, הוא אומר, למה לעצור ב-120? אז זה בדיוק הנקודה, זה עניין של יזמות, זה הרוח שלנו פה, במיוחד פה בארץ, אנחנו צריכים להיות כאילו עם המון אומץ, לקחת סיכונים, וזה הסיבה, כאילו רוב היזמים הם צעירים, כאילו לקחת את זה, זה יותר קל, אבל לא, כמו שאני אומר, לא לפחד להתייעץ עם אנשים, כאילו להיות מספיק צנוע להתייעץ עם אנשים, ולהיות אנשים, כי יש אנשים יותר חכמים ממכם, ובאמת הם יכולים לעזור, ואני גם, מה שאני חושב גם חשוב, טיפ מאוד חשוב, זה כמו אני עושה לך רב, תעשה לך מנטור, שיהיה לך מנטור, באמת, שיהיה מנטור, תזהה את המנטור שאתה רוצה, ותשתמש בו, כי הוא מישהו שבטח הוא רוצה לתת לך את הזמן שלו, ותשתמש בזה, ולפעמים זה בלי תגמול, אבל באמת תזהה מישהו יכול להיות מנטור שלך בתחום שאתה רוצה להיות, ואני רואה שזה עובד, כי זה יכול באמת לחתוך המון המון זמן, מישהו כבר עשה את זה כבר, הוא בתעשייה שלך, הוא רוצה לעזור, דווקא רוצה לעזור, כי הוא הצליח, ואם אתה מכניס אותו בתוך החברה שלו, יכול להיות שהוא ישקיע, יכול להיות שהוא לא ישקיע, אבל הוא ישקיע את הזמן, והוא עשה את כל הטעיות שאתה לא צריך לעשות. אז אני חושב מנטור מאוד מאוד חשוב, זה עוד פעם, זה לא בפן המשפטי, בצד העסקי, פן העסקי, אבל אני חושב מנטור מאוד חשוב, באמת יכול לקצר המון תהליכים.
אז שאלת בעצם מה כדאי לשאול, שותף שהוא שותף פוטנציאלי שמגיע לראיון, איך כדאי בעצם לבחון את ההתאמה?
אני חושב שזה קודם כל מאוד מעניין, כי אני נתקע לא, עם לא מעט יזמים שבאמת מחפשים, נגיד, CTO או מישהו שימנכל את הרעיון שלהם. זה לא קל, זה כמו למצוא זוגיות. זאת אומרת, זה פעם אחת צריך להתאים בכל כך הרבה רבדים, המקצוענות, היכולות, החיבור, האמונה בבן אדם. אין תשובה שהיא גנרית לדבר הזה, כי אני חושב שאחד הדברים שאני לפחות הסתמכתי עליהם הכי הרבה, סליחה אם זה פשוט מדי, אבל זה התחושת בטן. זאת אומרת, הבטן שלי לעולם לא שקרה. אם הרגשתי עם בן אדם שהוא מתחבר והיה בסיס אמיתי, ברוב הפעמים צדקתי. היה פה עניין של באמת לשאול באיזה פוזיציה הבן אדם הזה מגיע. ואני חושב שאני אחזור על הטיפ הקודם שלי, לנטרל כמה שיותר באיזשהו מקום את התחושות, ולהסתכל רגע האם הבן אדם הזה הוא הבן אדם הנכון, בהינתן הידע שלו, היכולות שלו. לא להתלהב מזה שהבן אדם שלא חשבנו עליו פתאום אמר, היי, שמעתי שיש לך איזשהי רעיון, אני רוצה להיות איתך בסטארט-אפ, ואתה, בדיוק חיפשתי CTO, איזה קטע, כן, בוא. אנחנו צריכים קודם כל לאפיין, להבין מה הדרישות, לחשוב עם עצמנו רגע בצורה אובייקטיבית, האם הוא, if he checks all the boxes, זה יכול להיות התאמה. זאת אומרת, אם הוא התאים את הכל, אז יכול להיות שבצד האישי הוא לא יתחבר, אני ממליץ בחום שלו. יש אנשים שהם גיפטד ברמה היסטרית, לא הייתי עושה איתם עסקים. זה מאוד שאלה של איך את מתחברת, כי עם אותו בן אדם את תצטרכי לצעוד בדברים מאוד מאתגרים. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה זה להיות יזם, כשאת עוברת תהליך כזה, זה קצת כמו רולר קוסטר, זה נסיעה, אולי אפילו אפשר להקביל את זה ל-white water rafting. את זורמת באיזה נער מאוד מאוד חזק, את רוצה להבין מה, איפה את משקיעה אנרגיה כדי להתחמק מהסלע, ומי חותר איתך. ואת לא יכולה שמי שמאחורה יסחב ובעצם לא יפעל איתך בסנכון. ככה יודעים, ולפעמים זה פשוט, כמו שפול אמר, לקפוץ למים. מרכיב כלשהו של זה.
אני רק רוצה להוסיף שרוב היזמים שאני ראיתי, כאילו, הם יעשו קשר דרך עבודה, יש פה סוג של קשר שקורה באופן טבעי. זה לא פשוט משהו שלי, כאילו, זה סוג של רעיון עבודה. ולקחת, אני גם רואה כל הזמן בלינקדין, יש פה מחפשים פאונדר, מחפשים קו-פאונדר, וזה, זה, זה לא פשוט. אני הייתי עושה כל הבדיקות על הבן אדם, זאת אומרת, להיות קשר, לינקדאין, מי הם מכירים, איפה הם עבדו, איך היה לעבוד איתם. אני חושב, צריך לבוא עם הרעיון הזה, כאילו, מוכן. אני גם חושב, את צריכה להחליט אם הבן אדם הזה יהיה עובד או קו-פאונדר. כאילו, זה מאוד חשוב. כאילו, איפה, מה התפקיד שלהם? כי אם זה קו-פאונדר, זה כמו נישואים. כאילו, באמת להתחתן. אם זה עובד, זה משהו אחר. יכול להיות מישהו יהיה מנכ"ל לחברה, והוא יקבל 10% מחברה, עדיין יהיה עובד, לא קו-פאונדר. אבל אין ספק שיש פה חיסרון, כאילו, לקחת מישהו קר. ורוב, אם אני רואה אותם, רוב האנשים עבדו ביחד, בחברה ביחד, או מכיר דרך אנשים, אז יש פה איזה סוג של קשר שבעצם, כי זה פשוט משהו יוצא באופן טבעי את הקשר, וזה כאילו, מכירים אחד לשני, ראינו את אחד לשני, כן, אני יותר כאילו הבן שלו, אני גם דווקא לפני כמה ימים נפגשתי עם מישהו, שהופך להיות דירקטור באחד מהחברות שלי, אמרתי, איך נפגשת עם הבא שליטה? הילדים שלנו משחקים ספורט ביחד. אז, אבל הם, דיברנו ביחד, וכאילו, ככה זה עובד. אז זה באמת, זה תלוי בקשר ביניהם.
אני גם אוסיף, סליחה, ששתי חברות שככה אני בקשר איתם, שלאחרונה שותפים התפצלו, והדבר הראשון שהם אמרו, באמת, כמו שפול אמר, צריך לעשות דידי דחוף. איך לא עשינו את זה מספיק? איך לא בדקנו מי הבן אדם? זאת אומרת, היה בן אדם שחיבר בינינו, שזה סבבה והמליץ, אבל הייתה נדרשה עוד בדיקה. אז מעבר לה, כמובן, לתחושת בטן, ואין מה לעשות, אנחנו אנשים ומרגישים מתי זה נכון ומתי זה לא ברמה האישית. ואני אוסיף ככה עוד איזה טיפ אחד, שאני דווקא הייתי תמיד הולכת על המקום שבו אני לא מבינה כלום, שיש השלמה מלאה. זאת אומרת שאפשר להיכנס באמת לעולמות שלא הכרת בכלל, ולהכניס אותך, את יודעת, לפתוח לך את הדלת למקומות שלא חשבת שתוכלי. לנו זה עבד.
אני שמח על ה... אחד הדברים שאני יכול להגיד לך עוד השלמה, לפעמים את יכולה כפאונדרית להשתמש ב-Founders Agreement, ככלי לבדוק את הצד השני. זה בין המגרשי משחקים היותר מעניינים לשחק עם אנשים, ששם אנחנו לפעמים יכולים גם לנצל את העורך דין, להגיד, זה הסעיף, זה הסעיף שהעורך דין רשם. עכשיו בוא נראה איך הבן אדם מגיב כשהוא מחוץ לקומפורט זון. כי לפעמים אנחנו רוצים לשאול באיזה סיטואציה או באיזה תרחיש אנחנו נבין איך הבן אדם מתנהג לדברים שהם לא צפויים. זה סתם טיפ.
אם הוא מביא את העורך דין שלו לשיחה, אז זה באמת...
Back off.
כי העורך דין צריך את העורך דין של שני המייסדים, ולא של אחד מהם. זה... לא משנה. מי שהם רוצים, אבל זה לא סימן טוב ששני עורך דין מדברים על עסקי מייסדים.
אם הם לא צריכים לדבר ביחד והעורכי דין מדברים, זה לא... אינדיקציה לא טובה.
בקשי, יש שאלה? יש לנו פה את אילה בקשי, מהמיטאפיסטיות. The one and only. אז אנחנו מדברים, בעצם השאלה היא, מה קורה כשיש מיזם שקם עם שני שותפים, כשאחד נשאר מאחור ולא עושה שום דבר, והשני רץ קדימה, ואחרי שנתיים, האם יש צורך לעשות, האם יש טעם לעשות הסכם מייסדים? יש גדילה משמעותית, יש כבר פוטנציאל, ולא עשינו הסכם מייסדים. זה מה שאת שואלת.
אז מקבלים נו-נו-נו על זה שלא עשינו, הסכם מייסדים קודם.
בשביל זה אנחנו פה.
קודם כל, יש לי כבר את המצב הזה כרגע. יש לי, לא שכאילו, יש פה אין גדילה גדולה, אבל יש פה שני מייסדים. אחד כאילו, אני חושב שזה היה צריך, היא קיבלה מניות, 40%, השני 60%, ופתאום הגיע למסקנה שכאילו, היא לא יכולה לתרום, או הוא לא יכול לתרום, לא משנה אחד מהם, ובסוף הגיעו למסקנות שאחד ידלל, או יביא את המניות, יעשה איזה כל מיני שינויים בהון, עוד פעם תלוי באנשים. זה הסיבה שאנחנו כותבים את הסעיף הזה של ה-repurchase, כדי מה שנקרא שמישהו לא פעיל, ועוד פעם, זה כל עניין שתלוי איך כותבים את זה, לא פעיל זה לא פשוט לכתוב את זה, כי אם בדרך כלל, מייסדים מאוד מפחדים מהסעיף הזה, כי אם יש סכסוך ביניהם או משהו כזה, אז לכאורה יוכל מצב שמישהו מאבד את המניות שלהם, והם מקריבים את אולי איזה הזקה במקום אחר, ובשביל המניות האלה, ופתאום זה לא, אין, יש פה איזה בעיות בין המייסדים, ופתאום מאבדים את גם את המניות. אז אנחנו מנסים לעשות זה יותר קיצוני, שבאמת יש פה הפרה של הסכם. במצב שלך שמישהו לא פעיל בכלל, סתם יושב בבית, אז צריך לתפוס את הדבר הזה בתוך ההסכם מייסדים.
הכל עניין של... אם אין, זאת אומרת?
אם אין, בוא, אני כאילו, אני לא מאמין במה שקרה, אני מאמין בשותפים שהם צריכים לדעת איך להתגרש. אני חושב, אם אתה יודע איך להתחתן, צריך לדעת איך להתגרש. ולפעמים, אם זה לא קורה, אז יש כל מיני כלים משפטיים שאפשר לעשות, כאילו, ותלוי מי... מי יש לו יותר מניות, כאילו, אבל בסוף יום זה יהיה בכוח, ואם צריך בכוח זה גם קורה, כאילו, יש לפעמים עורכי דין צריך להיכנס בכוח כדי ליישב את המצב, ובעצם ליצור מצב שבעצם משקף את המציאות. ונכון, יחיל מכתבים וזה וזה, כל מיני מכתבים. בסוף היום אפשר להגיע לפשרות, אפשר להגיע להשאיר מישהו בסדר, תקבל איזה פחות אחוזים, וגם עשית את זה, דווקא זה היה לפני איזה שנתיים, היה מגיע ליזם, ותשמע, פול, אנחנו הקמנו מיזם, הכל בסדר, הם מצאו מישהו אחר עכשיו ורוצים לזרוק אותי. אז אני נכנסתי, ואמרתי, והייתי מול משרד גדול בצד השני, ואני הכרתי את עורך דין, וזה גם עוזר שיש, כאילו, ברגע שמכיר את עורך הדין, יש פה תקשורת. ובעצם הגענו למצב שהוא היה מודולל, אבל הוא החזיק חלק מהמניות, והכנסנו כל מיני מגבלות שהם לא יכולים למחוק אותו לגמרי, והגענו להסכם. זה לא היה נעים עד שהגענו לזה, אבל זה לא שווה ללכת לבית משפט חס ושלום. אז צריך להגיע למסדר. זה או וולנטרי שמישהו מסדר, אני לא תורם, אז אני יודע איך לשים את המניות על השולחן, או חלק מניות, או גורם לאיש הזה להגיע למסקנה הזאת. כאילו, זה אחד או שני, אבל לא מבטרים, כי בסוף אם יש עסק ויש פתרונות, יש פתרונות איך לשנות את ההון, יש פתרונות איך לשנות את התקנון, הכל תלוי כאילו מה היה כתוב בהתחלה, ואם לא כתוב שום דבר, יש את החוק, אז לאט לאט אנחנו מגיעים לאיזה פתרונות.
קחי את התשובה של פול ותחשבי כמה שעות עבודה של שני עורכי ידין אם יש שלם, ונעשה חישוב של כמה עולה Founders Agreement טוב, ותראי שזה מה שנקרא ROI חיובי.
אבל איבי, אפילו Founders Agreement, בסוף היום, בוא חבר'ה, אנחנו עורכי דין, בסוף היום זה מסמך. מאחורי המסמך זה אנשים. אז גם אם מסמך טוב, צריך לחוף אותו. כל הזמן אני מנסה להסביר ללקוחות שלי, לא משנה כתוב שאתם צודקים, אתם צריכים לחוף אותו, זאת אומרת צריך לקחת עורך דין, ולדבוע, ולדרוש, וזה, וזה עולה המון כסף. אז צריך גם לחשוב על זה, זה צריך כאילו להיכנס למיטה עם אנשים שאתם רוצים לעשות עסקים, לדעת איך להתגרש. אני כמעט, חוץ מה-repurchase, בהסכם מייסדים, any buy, me buy you, וכל המנגנונים האלה, אני לא מאמין בהם, אני חושב אנשים צריכים לדעת איך להתגרש. בטח חס ומי מישהו נפטר, זה משהו אחר, חוק מטפל בזה, זה גם קורה דרך אגב, זה גם קורה... וזה לא, זה לא פשוט, זה לא פשוט, יש עיזבון, זה לא פשוט, אבל גם מטפלים גם דברים כאלה. וצריך מה שקרה להיות deal makers ולא deal breakers, ולמצוא את הפתרונות, כי לא שווה, ברגע שמייסדים כטובים אחד לשני, הלך המיזם.
אל תתביישו, זה באמת בסדר לשאול כאילו.
founders agreement שלמי שאין לו אורכי זאת אורך דין עדיין, אם כאילו עושים founders agreement לפני ה-founders agreement, קוראים את זה...
safe.
stop gap אולי. כאילו זה napkin כאילו agreement. אני לא יודע אם שמעת על זה, אבל פשוט מעניין אותי מה הדעה שלך על זה, זה כאילו, אתה יודע, המסמך של המייסדים לפני שהם יכולים להרשות לעצמם לעשות באמת מסמך מייסדים שהוא כאילו לא מכסה הכל.
אז אני לא משתמש בזה, לא
ככה.
אני אומר, אתה לא צריך לחכות לכסף, אני חושב, הסכם מייסדים, כמו שהסברתי, זה צריך להיות הסכם מאוד מאוד פשוט, הוא די סטנדרטי, אם הוא כתוב טוב, ותראה, העניין של כסף, לא כסף, בסוף היום, המייסד בא עם סוג של כמות של כסף למיזם שלו, הוא מביא מהבית, אז חלק מהכסף הולך כאילו להקים את החברה, לשלם את המתכנת, כאילו, הוא יודע איך להחליט את הכסף, חלק מהכסף צריך ללכת גם לעורך דין, לא המון כסף, לעשות את ההסכם הזה, כי הוא חשוב. אני חושב כל דבר שהוא פחות מהסכם הסדים, כאילו, מסודר, הוא לא שווה, אני לא יודע מה כאילו, מה המשמעות משפטית של זה. אני לא הייתי כאילו ללכת באמת להסתמך על זה, ובעצם זה לא משהו שמשקיעים הייתם, הם היו רוצים להיות. וברגע ש, אתה אומר, ברגע שיש לי כסף, מתי יהיה כסף? שיש לך השקעה. שיש לך השקעה, אתה לא צריך הסכם יזדים. כאילו, כי אתה כבר במצב שיש לך תקנון והסכמים השקעה, הסכמי בעלי מנות, אתה לא צריך הסכם יזדים. אז אני לא חושב שאתה חוסך כל כך בזה שאתה עושה סטופ-קאפ, כאילו, של דף אחד. דרך אגב, אפשר גם לכתוב פאונדרס אגרימנט דף אחד, הוא יהיה מאוד מאוד קטן ואולי לא כל הסעיפים. צריך גם, אפשר לעשות משהו יותר מקוצר, אבל אני כן חושב שזה שווה, זה הסכם יזדים זה 3-4 דפים, זה לא משהו, באמת, זה לא rocket science, זה באמת, כמו שאמרתי, ברגע שאנשים מבינים אחד שני מי עושה מה ומה כל אחד יקבל, האחוזים שלו, זה צריך להיות מאוד מאוד די פשוט, ובאמת לא במחיר כל כך קבוע.
באיזה שלבים הסטארט-אפים פה? יש פה סטארט-אפים? יוניקורן. בטח. השקעה ראשונית את מתכוונת?
אני חושב שזה באמת שאלה, כי אני אחזור רגע לדוגמה שנתתי עם דייטינג. אם אני הרמתי דירה ואז השתתפה איתי את אשתי ואנחנו רוצים לחלוק את מה שהשקעתי כן או לא, זה משהו שהוא נורא בינינו. זאת אומרת, זה איזה סוג יחסים אנחנו מייצרים ומה אנחנו מחליטים שזה הגון. אני חושב שזה מאוד שאלה שהיא מאוד אישית כאילו בינך לבין מי שהולך להיכנס. כי יכול להיות שזה מצב שאתם תסכימו בעצם שניכם שעד עכשיו, כיוון שהיית לבד, אז השקעת מהכיס, וכיוון שהוא הולך ליהנות מהפירות שזה הולך להניב, אז זה לגיטימי, ויהיו שותפים שיכנסו ויגידו, מעולה, רק הולך להיות עוד הרבה השקעות קדימה, ואני חושב שמפה הוגן לחלק את זה בצורה כזו או אחרת, כפי שתסכימו. זה המון מאוד 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 רלוונטי לאישיות, וזה גם אולי מקום בשבילך לבדוק את השותף המאוד היפותטי לאיך הוא מגיב. כי אם זה משהו שאת חושבת שזה נכון וזה האמת שלך, אז בוא נראה אם הבן אדם בצד השני יש לו את אותו סט ערכים ואת אותו כיווני מחשבה כמו שלי. וזה בדיוק הנקודות שאני חושב שמבחינתך גולדן טיקטס ללכת ולבדוק איתם את טיב היחסים.
אני חושב גם, זה עניין של יכולת גם, יכולת ש... כאילו, יכול להיות שאת את השותף או שותפה שאת רוצה להכניס, יותר חשוב את היכולת שלהם, כאילו, לעשות את העבודה ופחות עניין של המימון פיננסי, כאילו, אני לא חושב שהייתי זה דיל ברקר, זאת אומרת, בסוף היום, הכסף הגדול, ההוצאות הגדולות, זה באמת מגיע אחרי ההשקעה, אז נכון, יש הוצאות, קודם כל, צד פיננסי, כאילו כל עוד שהסכום הזה לא גדול, אפשר לקבל את זה, לשים את זה כערבה, תקבל בחזרה בהשקעה. כל עוד שמשקיעים לא כך אוהבים סכומים גדולים, אבל תראה, יזמים ששמו כסף שלהם, לפעמים הם, בעושה, אנחנו נחזיר את זה ברגע שיש השקעה, תלוי כמה הסכום, אבל אני חושב שזה לאו דווקא הקריטריון, כאילו, לבחירת שותף. אני חושב, אם זה מיזם שלך, ואת מקימה את זה, אבל מחפש אנשים לעזור לך, זה גם יכול לקבל ביטוי באחוזים. אז אם הם מקבלים פחות אחוזים, 10%, 20%, ואת כאילו הרוב, אז זה גם בא לביטוי שם. ויכול להיות שיש גם נכונות של מישהו שכן רוצים להשתתף בהוצאות הזה. אני גם ראיתי מצבים גם כאלה גם. אבל אני חושב זה לא הדבר הכי חשוב לבחירת השותף.
אבל יש גם מנגנונים משפטיים כדי, זאת אומרת, כדי לבחון את השותפות הזאת, נכון? פועל יש כל מיני מנגנונים כמו לתת את המניות לאחר זמן מסוים, זאת אומרת...
כן, נכון.
יש כל מיני מנגנונים שככה יכולים להגן עלייך.
לא, קודם כל, הריפרצ' עצמו הוא, כאילו, אין ספק, זה מצב שמישהו בורח. אני, בכל מקרה שאני מתחיל עם יזמים, אז אני אבוא אחר, אין פעיה, אחוז מסוים באופן מיידי, אז כאילו, למה? כי עוד פעם, המיזם, אין לה כסף לשלם מייסדים. אז מישהו רוצה, זה אנשים שעזבו עבודה עם משכורות, הם שמו, יש להם חסכונות, מוכנים להשתמש בחסכונות כאלה, הם לא רוצים מצב שכאילו הם מתחילים ב-day one ואין להם מניות, אז הם רוצים איזה אחוז מסוים, דרך כלל 25% מהמניות, בוא נגיד ש... יש חלוקה שליש, שליש, שליש בין היזמים, אז עוברים 25% מכל אחד, כאילו משכרה שלהם. וכאילו, היתרה על פני זמן. אז אני לא חושב זה נכון לא לתת אף אחד, אבל אם יש מייסדת, כאילו שמאה אחוז כרגע, ורוצים לקחת מישהו להיות ה-CTO או ה-CEO או לא משנה מה, ולא יודעים בדיוק איך יהיה הביצוע, אז אפשר להגיד, בוא, 6 חודשים... בוא נראה איך זה הולך. זה יכול להיות מצב שהבן אדם הזה לא ייתן לך את הפול טיים, כי הוא רוצה עדיין, הוא צריך עדיין כאילו לפרנס את המשפחה שלו, תלוי מה המצב שלו, אז צריך להבין, להגיש אנשים באמת, המון המון יזמיות כאילו מתחילות כאילו באמת מצב שאנשים עובדים חלק מהזמן שלהם, כאילו אין להם אפשרות כאילו לקפוץ, ברגע שהשקעה, אז הם קופצים, כאילו פול טיים ואז יותר קל.
מקווים שנהניתם, אנחנו בטוח נהננו. במידה ויש לכם שאלות או הערות, אני צור איתנו קשר דרך הלינקדאין, הפייסבוק או כל פלטפורמה אחרת. נתראה בפרק הבא.